נזיר דף י' ב', תחילים בעזרת השם, דף י' א' עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים אמר רבי יצחק. מסופר בספר בראשית פרשת חיי שרה על אברהם אבינו ששלח את אליעזר עבדו שילך ויקדש אישה לבנו יצחק אבינו. אליעזר יוצא לדרך, מתפלל לקדוש ברוך הוא שיזמן לפניו אישה שמתאימה ליצחק אבינו, והקדוש ברוך הוא מזמן לפניו את רבקה אמנו. אליעזר בא לדבר עם בני משפחתה של רבקה אמנו, כדי שהוא יוכל לקחת אותה עבור יצחק אבינו, ומביאים לפניו לאכול, בתואל, אביה של רבקה אמנו, ואשתו, ובנם לבן הארמי, מביאים לפני אליעזר לאכול. ואליעזר אומר להם, אני לא מוכן לאכול לפני שאני אומר לכם את מה שאני רוצה לומר. שואל החתם סופר שם על המקום, למה לא? מה הבעיה שתאכל סעודה ואחר כך תאמר את מה שאתה רוצה לומר? אלא, מבאר החתם סופר, על פי דברי הגמרא כאן, מה שאומר רבי יצחק בר יוסף, את הדברים הוא אומר בשם רבי יוחנן. אדם האומר לשלוחו, צא וקדש לי אישה. איזה אישה? יש לך אישה מסוימת שאתה רוצה? לא. אולי הוא אומר לו קווים פחות או יותר, או שהוא אומר לו את הסגנון, אבל אישה סתם, הוא לא פירש לו איזה אישה. ובדרך, לא ידוע אם השליח קידש איזה אישה, לא קידש, את מי הוא קידש, והוא מת. אותו משלח אסור בכל אנשים שבעולם, כי הרי חזקה שהשליח עושה את שליחותו, חזקה שהוא קידש איזה אישה, וכיוון דלא פריש לי איזו אישה, המשלח הלא ידע איני הוא קדיש לי, איזה אישה הוא קידש לו, וכל אנשים נכנסו לספק, אולי הם קרובות של אותה אישה, שהשליח קידש לו, והם אסורות עליו. לפי זה אומר החתם סופר, זאת הייתה התוכנית של בתואל, לבן הארמי, הם רצו להרוג את אליעזר, ולכן מובא במדרש, שהם שמו לאליעזר בתוך האוכל שם המוות, הם רצו שהוא ימות. וברגע שאליעזר מת, קודם כל הם לוקחים את כל ממונו, מה שהוא הביא איתו, ובנוסף הם מוודאים שיצחק אבינו לעולם לא יוכל להתחתן. למה? כי הרי שלחו שליח שיקדש בשבילו אישה, והשליח מת, ולא יודעים כעת מי אותה אישה, אם יש אישה כזאת, שהיא מקודשת לו, וממילא יצחק יהיה אסור על כל אנשים שבעולם. אמר אליעזר, אין לכם מה לתכנן וליזום מזימות, כי גם אם אליעזר ימות, יצחק אבינו לא יעשר בכל אנשים שבעולם. לכן אני אומר לכם, קודם כל תשמעו מה יש לי לומר, ורק אחר כך תחליטו אם אתם רוצים להרוג את אליעזר, אם אתם רוצים להרוג אותו. ואז הוא אומר להם, שכשאברהם אבינו שלח אותי לקדש ולהביא אישה לבנו ליצחק, הוא מפורש אמר לי, איכן ללכת ומאיזה מקום להביא אישה לבנו ליצחק. אל משפחתי תלך, הוא אמר לי. ואם כן, גם אם אליעזר ימות, יצחק אבינו לא יישאר לא נשוי. הוא יוכל להתחתן עם אישה לא ממשפחתו של אברהם אבינו. כך אישה אחרת, ממקום אחר. כי הדין הוא, אומר החתם סופר, שכל מה שאנחנו אומרים שכל הנשים אסורות על המשלח, זה בדווקא כשהוא לא אמר לו מאיזה מקום להביא לו אישה, אז יכול להיות כל מקום בעולם שמשם היא אותה אישה, שם נמצאת אותה אישה. אבל ברגע שאמרו לשליח, קח אישה ממקום מסוים, גם אם הוא מת, חזקה שהוא לקח אישה מאותו מקום, אם הוא לקח אישה, אבל לא ממקום אחר. אז אם ככה, נשים ממקומות אחרים מותרות על המשלח. אז לכן אומר להם אליעזר, עכשיו כשאני אומר לכם את הדברים האלה, אני יכול לאכול. כי אני בטוח שלא יביאו לאליעזר סם המוות בשביל להרוג אותו, כי לא יצא מזה תועלת כדי למנוע מיצחק שתהיה לו אפשרות מכאן ולהבא להתחתן. כי אנשים בכל מקרה לא תהיינה אסורות עליו, גם אם יהרגו את אליעזר, כי יוכל תמיד לקחת אישה לא ממשפחתו של אברהם, כי כל אלה שהם ממשפחתו של אברהם, ממקומם של משפחתו של אברהם, הם בספק אולי אלה קרובות של זאת שהתקדשה ליצחק על ידי אליעזר. אבל מקומות אחרים הוא יוכל להתחתן עם אישה. וזה מה שהייתה הכוונה, אחת הכוונות של אליעזר, במה שהוא אמר, קודם תנו לי לדבר, ואז תראו שאין לכם מה להכניס את המוות בתוך האוכל, ואז אני אוכל לאכול. על כל פנים, בא רבי יצחק בר יוסף ואומר אמרה בשם רבי יוחנן, שברגע שמינו שליח לקדש אישה למשלח, והשליח מת, כל הנשים שבעולם בחזקת מספק, אולי הם קרובות משפחה של זאת שהשליח קידש למשלח, ואם כן, כל הנשים אסורות על המשלח. הייתי ואי ריש לקיש לרבי יוחנן. הקשה עליו קושיה. כתוב שאם יש זוג אופות, כן, מי זה שהפריש את אותו כן, זה אדם כזה שהוא צריך להביא לטהרתו כן של שתי עופות. זה יכול להיות או אדם שנטמע בתומת זב או זבה או יולדת, שביום טהרתם הם מביאים כן עופות. או תורים, שזה סוג של יונים, או בני יונה. עוף אחד קרב לקורבן עולת העוף, והעוף השני קרב לקורבן חטאת העוף. וכאן הכן הזאת היא סתומה. מה פירוש היא סתומה? שהבעלים סתמו, הם עדיין לא פירשו איזה עוף היא לקורבן עולה, ואיזה עוף לקורבן חטאת. נוסעים לבית המקדש, מאחורה יש את הכן של העופות, בתוך איזה מין כלוב כזה קטן, ובדרך אחת העופות, אחד היונים, הצליח למצוא פתח והתיר לעצמו את הכלא, מה שהוא היה בו, הצליח לברוח החוצה, ברח מהרכב והתעופף. פרחה גוזל אחד מהם לאוויר העולם. או שפרחה לבין חטאות המיתות, עופות שהוקדשו לחטאת וחל עליהם פסול, שהן אינם קרבות והן הולכות למיטה. או שמת אחד מהם, באים לירושלים, רואים שאחד מהעופות מת, אז מה עושים? בסדר, אתה לא יודע איזה מת, האם זה עולה או חטאת, כי עדיין לא פירשנו מי מביניהם יהיה לעולה ומי מביניהם יהיה לחטאת. אז מה עושים? באים לירושלים, או בדרך לירושלים, ויקח עוף אחר מהשוק, והוא יהיה זוג לעוף השני שנשאר. ויקריב אחד לעולה ואחד לחטאת. תדייק מכאן, ואילו אם הכן הייתה מפורשת, אם כשהוא יצא לדרך, מאיר מושבו, הוא כבר בזמן שהוא קנה את הכן עופות, הוא פירש זו לעולה וזו לחטאת, ובדרך אחת מהם פרחה למשל. אנחנו לא מכירים מי הוא זה שפרח. האם הוא עולה או שהוא חטאת. אם זה שפרח הוא עולה, זה שנשאר הוא חטאת. אם זה שפרח הוא חטאת, זה שנשאר הוא עולה. אז העוף שנשאר לפנינו, אין לו תקנה. אתה לא יודע איך להקריב אותו. למה? כי מקריבים עולת העוף בחלק העליון של המזבח, וחטאת העוף בחלק התחתון של המזבח. אתה לא יודע אם זה עולה או חטאת. וכן משמע, ואילו שאר קינים בעל מה שעומדים להקרבה, מתקנן, מקריבים אותם כדינם. ונשאלת השאלה, מהי? למה אתה לא אומר שיש כאן ספק על כל העופות עכשיו? למה? תאמר, כל אחד ואחד מהעופות שקיימים בעולם, דילמה, אולי העוף הזה, הייני הוא, אולי הוא אותו עוף שפרח. יצאנו מאיפה שאנחנו גרים עם שתי עופות, אחת לעולה, אחת לחטאת, נאמר שהחטאת פרחה. עכשיו אנחנו לא יודעים איפה היא. כל עוף שעכשיו אתה מוצא, אולי זה היא. אולי זה אותו עוף, ואם כן, זה חטאת של בן אדם מסוים. ואי אפשר להקריב חטאת של בן אדם אחד בשביל מישהו אחר. אז למה לא אומרים, כמו כשאדם קידשו בשבילו איזה אישה והוא לא יודע מי, שהוא נסר בכל אנשים שבעולם, חושבים על כל אחת אולי קרובה שלו, אז למה אנחנו לא אוסרים אותו דבר, כשאחת העופות שמפורשת, אם היא עולה או חטאת פרחה, אז מעכשיו והלאה כל העופות יהיו מספק, אולי זה אותה עוף שהוקדשה לבן אדם אחד, ואי אפשר להקריב אותה לבן אדם אחר. אז למה אתה לא אומר את זה כאן? אז רבי יוחנן אמר לי, מה בכלל אתה מדמה בין הדברים? כאמין הענה, אני מדבר על אישה. אישה יש לה בית שבו היא מתגוררת, היא נקראת דבר שהוא קבוע במקומו. אז כאמין הענה, אמרתי את הדברים שלי, כלפי אישה, דלא ניידה, היא קבועה במקומה. השליח בא אליה וקידש אותה. לכן אני חושש, כל אחת, אולי קרובה משפחה, חוששים אפילו למיעוט, יש כלל, כשהאיסור קבוע במקומו, אז לא הולכים אחרי רוב. אלא, זה ספק שקול, כמו מחצה על מחצה. לכן אני אומר שיש כאן ספק וצריך להחמיר. ומה אתה אמרת לי? אמרת לי, את איסורה דנאיד, אתה מקשה עליי מאוף שפרח, שאין לו איזה מקום בית קבוע, איזשהו שובח קבוע שלו, ששם הוא מתגורר. אלא הוא נד ממקומו והוא לא קבוע. לכן הולכים אחרי רוב העופות בעולם שהם לא מהאיסור. אז זה ההבדל. האישה קבועה. והעוף הוא נייד. בדבר קבוע, כשיש לי ספק, זה ספק שקול. ולכן נשאר הספק והיא לא יכולה להתחתן עם אף אחת, בגלל שייתכן שהיא קרובה של זאת שקידשו אותה. ובדבר שהוא מעופף והוא נד והוא לא קבוע, הולכים אחרי רוב, ורוב העופות הם לא מוקדשים לקורבן בשביל מישהו אחד, ולכן אפשר לקחת את זה למישהו אחר. וכי תאם, האם תדחה ותאמר, אולי אחנה מנייד, אולי מדובר פה שהאישה שהוא קידש, גם כן לא הייתה קבועה, כי האימור, אפשר לומר שהשליח שקידש אותה, מצא אותה בשוק והוא קידש אותה, בשוק השכח וקדיש, היא לא הייתה במקומה בבית, אבל עדיין זה לא נקרא דבר שהוא לא קבוע. והולכים אחרי הרוב. למה? כי אישה, אפילו אם קידשו אותה כשהיא לא הייתה בביתה, הטעם אדרה לניחותה, בסוף היא עומדת לחזור למקומה. בן אדם יש לו מקום מגורים שבסופו של דבר הוא קבוע בו. גם אם עכשיו הוא נמצא מחוץ לבית, בסוף יש לו את הבית שלו, לכן הוא נקרא דבר קבוע. לעומת עוד גבי כן, אם עוף פרחה מהכן, היא לא חוזרת למקומה מהדרה, וכי הוא עומד לשוב למקום קבוע? בדרך כלל לא, בפרט כאן כשמדובר שבאו להקריב אותו קורבן, זה לא שמענם יש לו אותו בשובח שלו, שהוא שומר על העופות באותו שובח. אז מן הסתם היא לא אמורה לחזור לאיזשהו מקום מסוים, ולכן מכיוון שזה דבר לא קבוע, הולכים לפי הרוב, ולא חוששים על כל עוף בעולם, אולי זה אותה עוף שפרחה. אמר רבה, הוא מודה רבי יוחנן, אפילו רבי יוחנן שסובר, שכשאדם שלח שליח שיקדש לו איזה אישה והשליח מת, אז המשלח נאסר בכל אנשים שבעולם כי חוששים על כל אחת אולי קרובה של זאת שהשליח קידש בשבילו, ואז היא אסורה עליו. בכל זאת, אישה כזאת שלא חוששים שהשליח קידש את הקרובה שלה בשביל המשלח. למה? שאין לה שום קרובת משפחה שהייתה ראויה לקבל קידושין בזמן שמינו את השליח. שאין לה לא בת, אז לא ייתכן שקידשו את הבת הזאת. וכן היא לא נאסרת, כי היא לא האימא שלה, אז היא מותרת. וכן על זה הדרך. אין לה גם בת של הבת, ולא בת של הבן, ולא אימא, ולא אימא של האימא, ולא אחות. אף אחת מהקרובות האלה לא הייתה פנויה בזמן שהמשלח שלח את השליח. ואם כן, אישה כזאת, מותר למשלח להתחתן איתה. ואף על פי שהייתה לה, לאותה אישה, אחות או קרובה אחרת, שבזמן שהמקדש מינה את השליח, היא הייתה נשואה, ונתגרשה לאחר מכאן. בכל זאת, לא חוששים שהשליח קידש אותה, זאת אומרת, בזמן שמינו אותו שליח היא הייתה נשואה, אבל גם אחר כך, שהיא התגרשה, לא חוששים שלפני שהשליח מת, הוא קידש אותה בשביל המשלח. למה? כי בזמן שהוא נתמנה לשליח, היא הייתה נשואה. אז כלפיה הוא לא נתמנה לשליח. ולכן, הקרובה שלה, דהי שריה, היא מותרת. לא חוששים שהשליח קידש את אחותה שנתגרשה בין המינוי שליחות לבין הזמן שהשליח מת. מה איתה? מה? למה לא חוששים לזה? כיוון דבהי שתה, דכאמר לי, באותה שעה שהמשלח מינה את השליח לקדש לו אישה, הווה נסיבן לגברי. היא הייתה נשואה לאיזה אדם. או אם יש כמה קרובות, היו נשואות לאנשים. וכמשווי שליח, כשאדם ממנה סתם שליח לקדש לו אישה, במילתא דקיימא קמי, רק בדבר שעומד לפניו בזמן מינוי השליחות, כלפי דבר כזה הוא ממנה אותו שליח. כל אלה שכעת מותרות עליו. אבל כאלה שבזמן מינוי השליחות הם היו נשואות, ולכן במילתא דלא קיימא קמי, בדבר שלא עומד לפניו, והוא לא יכול למנות שליח שיקדש לו אישה שהיא כעת נשואה, אז לכן, אחרי שכבר השליח התמנה, גם אם אחר כך היא כבר מותרת, היא גרושה כבר, אבל בכל זאת השליח הזה אין לו שום זכות לקדש אותה בשביל המשלח, כי בזמן מינוי השליחות היא לא הייתה מותרת למשלח. ולכן הדבר כזה לא משווה שליח. לא הייתה דעתו למנות שליח עליה. לכן גם אם השליח קידש אותה, אחרי שהתגרשה, הקידושין לא חלו, כי הרי הוא לא שליח על זה. ולכן כעת מותר לה משלח להתחתן עם קרובה שלה. למה? כי זאת לא התקדשה לו. כי בזמן שהוא מינה שליח לקדש לו אישה, היא הייתה נשואה. שואלת הגמרא, מה בעצם רבא בא ללמד אותנו? שדעתו של אדם היא אינה על מה שאינו ראוי לו כעת. ולכן, כשהוא ממנה שליח, הוא ממנה אותו רק על כאלה שראויות לו באותו זמן של מינוי השליחות. נשאלת השאלה במשנה שלנו תנן. אדם אמר, הרי אני נזיר, ובנוסף, הוא מקבל על עצמו בנהדר, עליי לגלח נזיר אחר. מה פירוש לגלח? כשאדם נזיר מסיים את ימי נזירותו שהוא מגלח את שערותיו, הוא מביא קורבנות מיוחדות של נזיר. זאת אומרת, הבן אדם הזה מקבל על עצמו להיות נזיר, והוא גם מקבל על עצמו לשלם את הקורבנות של מישהו אחר שהוא נזיר, מתי שהוא מסיים את נזירותו. ושמע חברו, ואמר, ואני, ועליי לגלח נזיר אחר. הוא נדר אותו נדר. גם הוא יהיה נזיר, והוא גם מתחייב לשלם קורבנות נזירות למישהו אחר. אז אם היו שניהם פיקחים, מגלחים זה את זה. זאת אומרת, הם שניהם נזירים, ראובן ושמעון נאמר, ראובן ישלם קורבנות נזיר לשמעון, ושמעון ישלם קורבנות נזיר לראובן. ואם לאו, אם לא היה להם את הפיקחות הזאת, וכל אחד קנה לעצמו את הקורבנות נזיר לעצמו, אבל הוא הרי מחויב גם כן לשלם למישהו אחר, אז למי הוא ישלם? מגלחים לנזירים אחרים. ואם אנחנו אומרים שדעתו של אדם רק על מה שיש לפניו, אז ביש למה הנודר בתרה השני, יוצא ידי נדרו כשהוא מגלח נזיר אחר, איזה נזיר אחר? הנזיר הראשון, נאמר ראובן קודם כל קיבל על עצמו להיות נזיר וקיבל על עצמו לגלח נזיר אחר. לשלם קורבנות נזירות של נזיר אחר. אחר כך שמעון גם כן קיבל על עצמו את אותו נדר בדיוק שהוא יהיה נזיר והוא מקבל על עצמו לשלם קורבנות נזירות של נזיר אחר. אז שמעון כשהוא קיבל על עצמו כבר ראובן היה נזיר באותו זמן, אז דעתו הייתה גם לשלם על ראובן. אז הוא יכול באמת לתת את הקורבנות נזיר של ראובן. למה? כי איקה קדמה קמי, הנודר הראשון היה נזיר לפניו ודעתו הייתה גם עליו. אלא קדמה מאיקה בתרה קמי, הנודר הראשון ראובן כשהוא נדר שהוא משלם קורבנות נזיר לאיזשהו נזיר, וכי שמעון כבר היה נזיר באותו זמן? לא, אז אם כן לא הייתה דעתו עליו, אז הוא לא כלול בנדר הזה, אז איך יכול להיות שראובן יכול לשלם קורבנות נזיר בשביל שמעון? אלא ודאי, כשהוא אמר שהוא מקבל עליו לגלח, לשלם קורבנות נזיר בשביל נזיר אחר, אחי כאמר, זה מה שהוא התכוון, אם אשכח נדר ונזיר, אם אני אמצא מישהו שהוא נזיר, אפילו אם הוא קיבל על עצמו נזירות אחרי הנדר שנדרתי, הגלחי, אני אביא לו את הקורבנות, נזירות שלו. אז אח הנמי, גם כאן, שליח שמינו אותו לקדש אישה למשלח. גם כן אומר שכשמינו אותו, זה היה על דעת זה, שמתי שהוא יקדש, האישה תהיה ראויה לקידושין. אחיקה אמר לי, אם אשכחת, אם תמצא אישה, אפילו דמיגרשה, אפילו שכעת היא נשואה, וכשאתה תמצא אותה, היא כבר תהיה גרושה, קדיש, להתקדש אותה. והקרובות שלה נאסרות על המשלח. אז איך אומר רבה, שאין דעתו של אדם על מה שלא ראוי עכשיו? אחורה נגיד גם לגבי משלח, שמינה שליח, לקדש לו אישה, שגם אישה שכעת לא ראויה לקידושין, כי כעת נשואה, גם עליה כוונתו של המשלח שהשליח, אם הוא ימצא אותה עוד מעט, או עוד חודש, עוד חודשיים, שהיא התגרשה, שיקדש אותה בשבילו, ואם אחרי 3 חודשים נאמר השליח מת, אז המשלח יהיה אסור גם באישה כזאת שהקרובה שלה התגרשה אחרי מינוי השליחות. כי יכול להיות שאחרי מינוי השליחות, אחרי שהתגרשה, אותו שליח קידש אותה, ואז הקרובה שלה נאסרת על המשלח. מתרצת הגמרא, אמרי, ודאי דעתו של אדם גם על מה שלא ראוי עכשיו. ולכן במשנה שלנו, כשהראובן נדר שהוא מקבל עליו לשלם קורבנות נזיר, הוא יכול לצאת ידי חובה כשהוא ישלם לשמעון שנזר אחר כך, אפילו שהוא לא היה נזיר בזמן הנדר. ורבא לא מתכוון שדעתו של אדם איננה לפעול אלא במה שיש לפניו. ודאי שדעתו של אדם, שהוא מקבל על עצמו לשלם קורבנות נזירות בשביל מישהו אחר, גם אם המישהו אחר הזה עדיין לא נזיר, אבל כשהוא יהיה נזיר, אז הוא מקבל עליו להביא לו את הקורבנות. אין בזה שום מניעה. אבל במקרה שרבא מדבר עליו זה שונה לגמרי, כי יש כאן שליחות. אדם ממנה שליח שיקדש לו אישה. בזמן מינוי השליחות, כשאני ממנה אותו שליח, זה צריך להיות במקרה כזה סוג שליחות, שהוא יכול כעת לקיים את השליחות הזאת. דילו משווה, איני שליח, אדם לא יכול למנות שליח, אלא במילתא דמצי אביד אשתא, רק בדבר שכוחו לעשות עכשיו. נשים שכעת מותרות למשלח, אבל במילתא דלא מצי אביד לי אשתא, דבר שהמשלח לא יכול כעת לעשות, כי למשל כעת היא אשת איש, והוא לא יכול כעת למנות שליח לקדש אותה, לא משווה, הוא לא יכול למנות שליח, אפילו אם הוא יאמר לו מפורש, תקדש לי אישה, אפילו אם כעת היא אשת איש, אם תמצא אישה ש... התגרשה, גם אם היא תתגרש עוד חודש, עוד חודשיים, תקדש אותה בשבילי, הוא לא יכול למנות שליח כזה. הוא יכול למנות שליח רק על נשים, לקדש רק נשים שכעת מותרות עליו. שואלת הגמרא ולא, כי אדם לא יכול למנות שליח על דבר שכעת הוא לא יכול לעשות, אף על פי שהשליח מתכוון לעשות את זה אחר כך, כשכן יהיה אפשר לעשות, תשמע, בוא ותשמע ברייתא. האומר לאפוטרופוס שלו, אני ממנה אותך, הרי התורה נותנת כוח לבעל, ששומע את אשתו שנודרת נדרים, בתנאים מסוימים הוא יכול לבטל, להפר את הנדרים שלה. עכשיו הוא צריך לנסוע לאיזשהו מקום, אז הוא ממנה אפוטרופוס ואומר לו, כל נדרים שתדור אשתי, מכאן עד שאני אבוא ממקום פלוני, אני מבקש ממך, אתה תפר לה את הנדרים האלה במקומי. והאפוטרופוס באמת הפר לה את הנדרים בשליחותו של הבעל. יכול היית להיות צבור שנדריה היו מופרים? לא. תלמוד לומר בפרשת נדרים, האיש שלה, בעלה, יקימנו, הוא כשהוא שומע את הנדרים שאשתו נודרת, יכול לקיים ולהשאיר את הנדרים, ואישה יפרנו יכול גם לבטל, להפר את הנדרים האלה. אבל דווקא אישה, האיש שלה, בעלה, הוא זה שיכול להפר את הנדרים שלה, ולא שליח שלו. דברי רבי יושיע. זאת אומרת, אי אפשר למנות אפוטרופוס לבטל נדרים של אשתו. הבעל מפר, לא מישהו אחר, לא שליח. ורבי יונתן אומר, מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו, וגם בעל יכול למנות שליח, לבטל ולהפר נדרי אשתו. עכשיו בוא נדייק בדברי הברייתא. למה לפי רבי יושיע אי אפשר למנות שליח להפר נדרים של אשתו? תמה דאמר רחמנא, אישה יקימנו ואישה יפרנו, כתוב שדווקא הבעל יכול להפר. עליו הכי, אם לא היה פסוק מיוחד, מסברה פשוטה מה הייתה אומר? שאפשר כן למנות שליח, אפוטרופוס מפר. ואילו גבי דידי, כשהבעל עצמו מפר, תניה ברי, משנה במסכת נדרים, האומר לאשתו, כל נדרים שתידורי מהזמן שאני יוצא מכאן ועד שעבור ממקום פלוני, אני כבר עכשיו אומר לך שהנדרים האלה יהיו קיימים ולא תהיה בהם הפרה. לא אמר כלום. ואם הבעל יחזור, ביום שהוא ישמע את הנדר שהיא נדרה, הוא יכול לבטל ולהפר. למה? כי אתה לא יכול עכשיו, לפני שאתה יוצא לדרך, לקיים נדרים שעדיין לא נדרו אותם. אולי תדור נדרים שאתה לא רוצה לקיים אותם, והקמה היא לא בלב שלם. אבל אם הוא אמר לה שהוא רוצה להפר לה מראש את כל הנדרים שהיא תדור, כל נדרים שתדור היא מכאן ועד שעבור ממקום פלוני הרי אין מופרים, האם הוא יכול להפר מראש נדרים שהיא עוד לא נדרה? יש בזה שתי דעות. רבי אליעזר אומר שהוא יכול, והנדר יהיה מופר, וחכמים אומרים שהוא לא יכול, והנדר אינו מופר. כסל כדעתך, כשהקשנו את הקושיה הזאת, עלה בדעתנו, היינו סבורים, כי אמר רבי יושיע, שהשליח לא יכול לבטל ולהפר את הנדרים בשליחות, כי התורה ממעטת שאי אפשר למנות שליח לבטל ולהפר נדרים של אשתו, זה אפילו אליבא דרבנן, שכאן הם חולקים על רבי אליעזר, דאמרי, שהם אומרים, לא מצא הבעל מפר נדרים שעדיין לא נדרו. ואף על פי כן, אפילו שהבעל לא יכול להפר נדרים שעדיין אשתו לא נדרה, בכל זאת, אילב דאמר רחמנא, אישה יקמנו ואישה יפרנו, אם לא שהתורה אומרת שרק הבעל יכול להפר ולא שליח, אפוטרופוס אבי מיפר. הבעל לא יכול להפר נדרי אשתו לפני שהיא נדרה, אבל הוא יכול למנות אפוטרופוס שכשהיא תידור הוא יפר לה. אפילו שבזמן שהוא ממנה את השליח, את האפוטרופוס, היא עדיין לא נדרה, והבעל עצמו לא יכול להפר. אתה רואה שאפשר למנות שליח, גם אם בזמן שהוא ממנה אותו, אותו משלח לא יכול בעצמו לעשות את מה שהוא ממנה את השליח לעשות. והשליח יוכל לכאורה לעשות את אותה שליחות בזמן שכן יהיה הנדר, בזמן שכן יהיה אפשר לעשות את זה. דוחה הגמרא, מי אמר שרבי יושיע אומר גם את דבריו לפי שיטת חכמים, שהם סוברים שבעל לא יכול להפר נדרי אשתו לפני שהיא נדרה אותם. ודילמה, אולי באמת רבי יושיע אומר את זה רק עליבא דרבי אליעזר. דרבי אליעזר אמר, הבעל מצא מיפר, הבעל יכול להפר מראש נדרים גם לפני שאשתו נדרה. כמו שעושים התרת נדרים מראש, שבתנאים מסוימים זה יכול להועיל, ככה גם הבעל יכול להפר את נדרי אשתו עוד לפני שהיא נדרה אותם. ולכן הוא יכול גם למנות, היינו סבורים שיכול גם למנות שליח, שיפר את נדרי אשתו, כי מכיוון שלא יש כוח להפר את נדרי אשתו לפני שהיא נדרה, אז יש לו כוח למנות שליח שבשעה שהיא תידור, הם יהיו מופרים, אפילו שכעת היא עדיין לא נדרה, הוא יכול למנות שליח שכשהיא תידור הוא יפר לה. רק מכיוון שהתורה ממעטת אישה יפרנו ולא שליח, רק בעלה מפר ולא שליח, לכן אי אפשר. שואלת הגמרא, אם כן, היא אחי, אם רבי יושיע מדבר רק לפי רבי אליעזר, שלפי דעתו בעל יכול לבטל נדרי אשתו, לומר לה שהנדרים שתדור מכאן ולהבא יהיו מבוטלים עוד לפני שהיא נדרה אותם, ולפי דבריו אומר רבי יושיע, שרק בגלל שיש פסוק מיוחד שאי אפשר למנות לזה שליח, לכן הוא לא יכול, נשאלת השאלה, אם זה מדובר לפי דעתו של רבי אליעזר, שאפשר לבטל נדרים לפני שהאישה נדרה אותם, ולומר שכשהיא תידור הם יהיו מבוטלים, למה לי לשבועי שליח? למה באמת הוא בכלל ממנה מישהו, ואומר לו שכשאשתו תידור, הוא יפר את הנדרים בשבילו? להיפר לה, איו שהוא בעצמו יבטל לפני שהוא יוצא מביתו, את כל הנדרים שאשתו תידור, מהזמן שהוא יוצא עד שהיא תחזור. מתרץ את הגמרא, הבעל כסבר, דילמה, אולי בשעה שאני יצא מביתי, משתלינה, אולי אני אשכח לבטל את הנדרים ולהפר אותם. או אולי רתחנה, אולי אני אהיה כעוס, או מטרידנה, או שאני אהיה תרוד, ואני לא יפר. לכן אני ממנה כעת אפוטרופוס שיבטל את מה שהיא תידור, מהזמן שאני יוצא עד הזמן שאני אחזור. אומרת המשנה, אדם נודר, הרי עליי לגלח. מקבל על עצמו להביא קורבנות שנזיר מביא בסוף נזירותו כשהוא מגלח את שערו, ומוסיף ואומר שהוא מקבל על עצמו לגלח חצי נזיר. ושמע חברו ואמר גם כן, אני עליי לגלח חצי נזיר. אז לפי רבי מאיר, זה מגלח נזיר שלם וזה מגלח נזיר שלם. כשהוא אומר הרי עליי לגלח חצי נזיר, זה מחייב אותו לספק את כל הקורבנות של נזיר. כך דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, כל אחד מביא רק חצי מהקורבנות של סדר תגלחת נזיר, זה מגלח חצי נזיר וזה מגלח חצי נזיר. באיזה לשון הוויכוח? ומה הטעם של הוויכוח? אמר רבא, הכל מודים, רבי מאיר וחכמים מסכימים, כל היכא דאמר, בכל מקרה שהנודר נדר, חצי קורבנות נזיר עליי, אז הוא אומר מפורש שהוא רוצה לתת רק חצי מהקורבנות. אז חצי קורבן מייטי, הוא צריך לספק רק חצי מהקורבנות. חצי מדמי קורבנות תגלחת של נזיר. וכן, גם רבי מאיר וגם חכמים מסכימים, שכשהוא אומר חצי נזיר, אין דבר כזה חצי נזיר. הוא אומר קורבנות חצי נזיר עליי, אז כולי קורבן באי היתוי, הוא צריך להביא את כל הדמי קורבנות של תגלחת נזיר. שהוא אמר שהוא מקבל על עצמו לספק קורבנות, הוא לא אמר חצי קורבנות, משמע שהוא מתחייב לספק את כל הקורבנות של סדר התגלחת של נזיר אחד. ומה הייתה? מה? למה הוא לא משלם רק חצי? התשובה היא, כי מה הוא אמר? הוא לא אמר חצי קורבנות, הוא אמר חצי נזיר, אין דבר כזה חצי נזיר. דלא אשכחה נזירות לפלגה. לכן מכיוון שהוא התחייב לספק קורבנות של סדר תגלחת, אז הוא מביא כל הקורבנות של תגלחת נזיר. ובאיזה מקרה הוויכוח בין חכמים לבין רבי מאיר? בלשון של המשנה. כי פליגי בלישנה דמתניתים פליגי. כשהוא לא אומר חצי קורבנות נזיר עליי, והוא לא אומר קורבנות חצי נזיר עליי, אלא הוא אומר הרי עליי לגלח חצי נזיר. עכשיו לשון לגלח זה לא משמעות כל כך מפורשת כמו שהוא אומר הרי עליי קורבנות. כשהוא אומר הרי עליי קורבנות, אז ברגע שהוא אומר קורבנות צריך להביא קורבנות של נזיר, של קורבנות, את כל דמי הקורבנות של הנזיר. אבל כשהוא אומר הרי עליי לגלח זה לא לשון כל כך מפורשת. ואחרי זה אומר חצי נזיר. רבי מאיר סבר כיוון דאמר בהתחלה הרי עליי לגלח, תפוס לשון ראשון. לא אכפת לי מה הוא אמר אחר כך חצי נזיר. והתחייב הכולי קורבן נזירות, וכי כאמר אחר כך שהוא רק רוצה להביא קורבנות של חצי נזירות, לאו כל כמיני, אין לו כוח לבטל את דבריו הראשונים, כי רבי מאיר סובר שכשיש לשון שיש בה שתי דברים סותרים, תחילת הדברים זה דבר אחד וסוף הדברים זה דבר אחר, אז הלשון הראשונה היא העיקר. ורבנן סוברים ש קודם כל מתייחסים לכל דבריו. ולכן האמירה הזאת לא מחייבת את כל קורבנות הנזיר, אלא רק חצי מהקורבנות של התגלחת של הנזיר. למה? כי לפי דעתם זה נדר ופתח אימו הוא. אמנם בהתחלה הוא אמר, הרי עלי לגלח, אבל כשהוא הוסיף ואמר חצי נזיר, זה בא לפרש את החלק הראשון, שהוא רוצה בסך הכל להביא חצי מהקורבנות. זה כאילו שהוא אמר, הרי עלי חצי קורבנות תגלחת נזיר. ולכן מספיק שהוא משלם חצי מדמי הקורבנות שמביא הנזיר בזמן שהוא מסיים את נזירותו והוא מגלח את שערו. ועד כאן דף י"ב.